אז שלום לבני ישיבת נווה דקלים. זה השיעור השני השבוע, פרשת שבוע. אני מחליף את הרב גבריאלי. השיעור החשוב שלי על פרשת שבוע הוא עבר ביום שלישי. וזה השיעור, אפשר להגיד פחות חשוב, כי מה, אני מחלק ציונים. אבל בוא נגיד, זה שיעור יותר פשוט, משהו קטן, דברים ידועים, לא הולך לדבר איתכם על עומקים יותר מדי, דברים פשוטים, אבל דברים חביבים מאוד. מה שחביב זה לא השיעור שלי, אלא הדברים שאני אחשוף בפניכם בשיעור, שהם ידועים למי שמתעניין בנושאים כאלה. לא אמרתם כלום? בוא נתחיל. יש לנו בפרשה מצווה לעשות, איך אני אקרא לזה? טקס זה מילה מודרנית נראה לי, יחסית. כאילו, לעשות מעמד, לעשות אירוע בהר עיבל. זה נמצא בלב הפרשה, בפרק כ"ז, והאירוע הזה מתואר 3 פעמים בתורה, בתנ"ך. 3 פעמים בתנ"ך. הפרשה שלנו זה הציווי המרכזי שלו. אני קורא לכם את ספר דברים, פרק כ"ז, מזריזות. כתוב כאן, ויצב משה וזקני ישראל טעם לבו. שמעו את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אני עובר לפרק כ"ז, פסוק ב'. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. כלומר, כשתיכנסו לארץ ישראל. והקמותה לך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד. כלומר, תציב סלעים, תסוד את הסלעים האלה בסיד, טיח לבן. וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך. חמוד. לכתוב את דברי התורה על האבנים. נשמע ממש נחמד. גרפיטי. כלומר, זה הגרפיטי הראשון. יש איזו אמנות גרפיטי. אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות. אז יש כאן גרפיטי שכותבים את דברי התורה על אבנים מסוידות בסיד. מה, כתבו את כל התורה על אבנים? יש כל מיני פירושים. מגוון פירושים בחז"ל ובראשונים וקדמונים ורס"ג וזה. מה הכוונה? לא ניכנס לזה. כתבו משהו על דברי. קצת מזכיר, כמו שיש מזוזה. כתבו. עכשיו כתוב פסוק ד', עוד לא נגמר. כתבנו את התורה על האבנים. והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל. וסדת אותם בסיד. כלומר, אני לא יודע למה חוזרים פה אותם, מסתה אותם בסיד. כתוב כאן, בטח יש כאן הרבה דיוקים וזה. את האבנים האלה מעמידים, האבנים האלה שיש להם עליהם את דברי התורה, מעמידים אותם במקום שנקרא הר עיבל. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך. ליד האבנים בהר עיבל תבנה מזבח. מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, כלומר האבנים האלה לא מסוטטות, מה שנקרא בלשון חז"ל אבני, בלשון המקרא, אבני גזית, לא אבנים לבני גזית, אלא אבנים שאינן מסוטטות, אלא כמו חלוקי נחל כאלה, אבנים שלמות שלא חתכו אותם, לא שברו אותם, לא עיצבו אותם, תבנה את מזבח אדוני אלוהיך. ועלית לעולות לאדוני אלוהיך. כלומר, יש שם הקרבת קורבנות. ולא רק זה, וזבחת שלמים ואכלת שם. עולות זה כמו להתפלל. שלמים זה כמו לאכול סעודה. כלומר, יש שם חגיגה. ושמחת לפני השם אלוקיך. מי שלא הבין שזה חגיגה, התורה כותבת. יש שם אירוע של שמחה. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, באר היטב. יש אומרים שבאר זה חקוק. יש פה, זה אולי פשט. חקוק היטב, חקוק טוב. זה אולי צריך היה לחקוק שם משהו, לא היה. אני מדלג לפסוק י' ולא משנה מה שני הפסוקים באמצע. ויצא משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בואו וברכים את הירדן. שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, שישה שבטים עומדים על הר גריזים, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, זבולון, דן ונפתלי. יש כאן איזשהו טקס שבו יש מחלקים את עם ישראל לשני חלקים, שישה שבטים, שישה שבטים. וכתוב כאן שישה שבטים עומדים בהר עיבל, והם קשורים אל הקללה. שישה שבטים עומדים בהר גריזים, והם קשורים אל הברכה. ויש כאן עוד קבוצה, פסוק י"ד, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם. ואז הם נותנים כאן י"ב ארורים. ארור האיש אשר יעשה פסל, ארור מקלה אביו, ארור משיג, ארור משגיע, ארור מטה, ארור שוכב, ארור שוכב, ארור שוכב, ארור שוכב, ארור מכה, ארור לוקח שוחד, ארור שלא יקים את כל דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם, אמן. האמת היא שזה גם ממשיך. איפה הברוך? אחרי זה יש 12 ברוך, תראו. ואין שם עד השמיים, כל השם יקרא, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה, תספרו את האצבעות שלי. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך, פרי אדמתך, פרי בהיותך, שגר אלפיך, אשר רוצניך, ברוך תנאך, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. בעצם יש פה שש, שש ברוך. במקביל לזה, שש, כי יש שש שבטים שעומדים על הברכה. במקביל לזה אחרי זה בכללה כתוב, והיה עוד שם בכל השם, ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה, ארור תנאך, ארור פרי בטנך, ארור אתה בבואך, ארור אתה בצאתך. שישה פעמים, שש פעמים, נאמר ברוך, ושש פעמים נאמר ארור. שישה שבטים עומדים בהר עיבל, שהוא הר שקשור אל הקללה. שישה עומדים על הר גריזים, שהוא קשור אל הברכה. לא יודע מה בדיוק היה שם. איזה הר יותר חשוב? זה אתה אומר, כי אתה ברור לך שהר ברכה יותר חשוב, לפי התורה. מה שאתה לומד מהפרק.
שניהם חשובים, נראה לי.
מה?
שניהם חשובים.
כן, אז אני חושב שהר עיבל יותר חשוב פה. מדוע? כי איפה נעשה המזבח? ואיפה נמצאות האבנים? ואיפה הקורבנות, העולות והשלמים? בהר עיבל. לא יודע איך שתסבירו את זה, אבל אני רואה שיש פה את הר עיבל, וגם הר גריזים. אני רק אומר, כאילו, צריך להבין. לא יודע מה זה אומר. מבחינתנו, אם היינו רוצים ככה לחפש, היינו הולכים להר עיבל. כן, הר עיבל הוא פה, יש פה, נשאר. אז זה אירוע מאוד מעניין. זה מין אירוע כזה של... של, של כתוב כאן, גם מודגש פה, שצריך לעשות את זה, בפסוק ב' כתוב, והיה ביום אשר תעברו את הירדן. זאת אומרת, זה צריך להיות כאילו... אירוע שקשור אל הכניסה לארץ. ככה משתמע מכאן. וזה מאוד ברור, זה כאילו... באים כאילו ומציבים לעם ישראל את ה... זה ברית. יש כאן איזה מעמד ברית, קריטת ברית. גם יש הרבה שמשווים אותו למעמד הר סיני, זה מאוד טבעי להשוות אותו למעמד הר סיני, כי... לא ניכנס לכל ההשוואות עכשיו, יש פה כל מיני השוואות. זה כאילו מין מעמד הר סיני בארץ ישראל. לא מעמד הר סיני שהתגלות אלוקית בקולות וברקים, אלא מין הלוויים, בטח עם ארון השם, עומדים באמצע, ברכס אחד, בעריבה, לומדים שישה שבטים ומכרים את הכללה. בצד השני עומדים, בהר גריזים, עומדים שבטים שמכרים את הברכה. וכאילו בעצם זה אומר, מי שבוחר בטוב, בתורה, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, זה את ארץ יהוד, זה לא ארץ מולדת. אנחנו לא חיים פה כי אנחנו חיים פה. למה אתה גר בארץ ישראל? זה הבית שלי, שמה לא טובה. למה אתה גר בארץ ישראל? כי יש לי תפקיד. לכן הפעל שם. זכותנו על הארץ, ברגע שאני שומע מי שאומר זכותנו על הארץ, אני מרגיש שהוא טועה. לא זכותנו על הארץ, יש לנו חובה לחיות בארץ, מתוך שיש לנו יהוד. אז נכנסים לארץ, ובעצם הקדוש ברוך הוא מציב בפנינו את הברית, מצווה אותנו. שמעתי לכם ששלוש פעמים בתנ״ך מתואר האירוע הזה. אז כנראה מאוד חשוב. איפה זה מתואר עוד פעם? פה זה המצווה שמתוארת באריכות, ומתואר בצורה, מה שנקרא, כפרומו, כטריילר, כקדימון. איזו מילה אתם הכי אוהבים? מה?
טיזר.
לא מכיר את המילה הזאת.
חדש. זה טריילר הקצר כדי...
יפה, אז יש פה טיזר. יש גם טיזר לטיזר? יש יותר קצר?
לא שאני מכיר.
אז יש לנו כזה מין קדימון קטן בסוף פרשת, אחרי פרשת עקב, תחילת פרשת ראה, כתוב ככה. ראה אנוכי נותן לפניכם יום ברכה וקללה. זוכרים את זה, כולם מכירים את זה, כי זה התחילת פרשה, התחילת פרשה כולם מכירים. ראה אנוכי נותן לפניכם יום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו למצוות השם, הקללה הם לא תשמעו. והיה כי ויחר השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שם לירשתה, ונתן את הברכה על הר גריזים. כלומר, איפה תקבל, איפה אתם תקריאו את הברכות, וכאילו כביכול שם נותנים את הברכות, על הר גריזים. דרך אגב, המילה על בתנ״ך יכולה גם להיות משמעות של יד, ליד הר גריזים. ואת הכללה על הר עיבל, ליד הר עיבל.
יש לי שאלה, אתה אומר שהר עיבל היה חשוב?
אני לא אמרתי את זה, אני קראתי את זה בתורה. למה קראתי את זה בתורה? כי ראיתי ששם יש את המזבח.
שאלה שמו את המזבח ועליו סמכו.
יפה,
מאוד. ואתה אומר שאמרו בו את כל הכללות, אז מה השמחה פה, מה הקורבן?
עכשיו אתה שואל שאלה יפה, תזכיר את השם שלך, שכחתי.
ליד.
ליד, זכר, סליחת אני זכר, בן דוד. זכרתי. מה אני אעשה? אני לא יכול לזכור את כולם. אני יכול לזכור את כולם, אבל לא מיד. אז אביעד כיוון למה שרציתי שתשאלו את עצמכם, וגם שזה דבר מאוד מעניין, שדווקא בהר הכללה יש את השמחה ואת זה. אז שמעתי מהרב יעקב מידן פעם שהוא השווה את זה לכך שהרבה פעמים דווקא בדרך השלילה אתה יותר מבין את החומרה של הדבר ואתה יותר מתקשר לדבר. למשל, אתן לך דוגמה, שמכירים את הכתובה בחופה היהודית. חופה של יהודים מכירים כתובה. מה זה כתובה? זה מסמך שאומר שהחתן אסור לו למכור מבני רשותה של אשתו את החפצים שלה, ושהוא מתחייב להתת לה ולהעניק לה ולחובות האיש לאישה. זה כאילו בא ואומר, זה רציני. דווקא כש... באים ואומרים לך, תשמע, העסק פה רציני. זה דווקא יותר מחבר אותך. אתה אומר, זה לא איזה בונוס, זה לא כאילו, וואלה, חבר'ה, מי שיהיה פה טוב, יהיה לו ברכה. חבר'ה, מי שלא יחיה פה נכון, פשוט הכל פה יהיה קטסטרופה, זה יותר חזק. אולי. אותי זה משמח כשמישהו צריך אותי, במיוחד עם הקדוש ברוך הוא. לא?
אתה יותר מבין את השמחה אם הוא היה חוזר פה על האיסורים ולא על העונשים דווקא.
לא, זה הולך ביחד, זה... למה? התורה כתובה על האבנים. וכתוב, מי שישמור את התורה, יהיה לו ברכה, ואם לא כדאי... בואו לא נעשה את זה קודם, סך הכל זה שני ערים קרובים, זה אירוע אחד, רק שמתרכזים בהר העיבל. זה לא שאנחנו כאילו מעלים את הברכה פה ושמחים רק עם הכללה, רק שיש איזשהו משהו יותר חזק בזה שאומרים לך, אבל אם לא, אז... זה משהו חזק בזה. טוב, אז, אז, אז יוצא שהתורה, אני לא שואל את השאלה למה זה מופיע, בתוך ספר דברים פעמיים מצווים אותי, פעם כקדימון, והיה כביכה שמגיח אלה, אתה את הברכה להרגיזים את הכלל על הריבל, ופעם אחרת מופיע הציבור המלא כמו פרשה שלנו, מסתם מעניין למה צריך, זה שאלה בפני עצמה, אם היינו פרשת ראה הייתי מדבר על זה, אם אנחנו לא פרשת ראה, אז אני לא אדבר על זה. בסדר?
זאת אומרת, אותה נקודה של להזכיר כאילו להם מה יקרה אם הם לא ישמרו את ה...
כן, כן. זה מופיע, זה פשוט כאילו הקדמה, כאילו משה רבנו אומר להם, תראו, באמצע הנאום. משה רבנו אומר, תדעו לכם, אחרי הנאום אני הולך לצוות אתכם מצווה. עכשיו אני אתן פרומו למצווה הזאת. ושימו לי איזה מצווה חד פעמית. אין מצווה נצחית כזאת. כן? זאת אומרת, זה פעם אחת. עכשיו, גם מאוד מעניין מה שיש כן בפרשת ראה, זה מה שנקרא Waze. איך נגיע להר עיבל? אז יש כאן תיאור מדויק. ממש Waze מקראי. הלא המה, המה, הערים, בעבר הירדן, אנחנו נמצאים עכשיו בצד המזרחי של הירדן, בעבר הירדן, בצד המערבי, אחרי דרך מבוא השמש, כלומר, באזור שבו אתם רואים עכשיו את השקיעה מעל ראשי הערים של השומרון. בארץ הכנעני יושב בערבה, הכנעני יושב מהבקעה כלפי השומרון, אז הוא נמצא אחרי זה, מול הגלגל, שאלה גדולה מה זה מול הגלגל, לא נכנס לזה, בסדר? זו שאלה ענקית. אצל אלוני מורה. וואו, זה כבר נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים שאבינו הראשון, אברהם, המקום הראשון שהגיע לארץ ישראל זה אלון מורה. אז יש כאן קצת איזה מין חזרה. כמו שאברהם אבינו נכנס לארץ, וישר הדבר הראשון שהגיע זה אלון מורה. ולא רק אברהם, גם יעקב. גם יעקב, הוא מגיע בעצם מנחל יבוק, מחניים, סוכות, פנואל. ומיד הוא עולה בנחל תרצה אל שכם. אז הוא מגיע גם בדיוק לנקודות, לנקודה הזאת. זאת אומרת, אנחנו יכולים כבר לאפיין שבעצם האזור הזה זה אזור של שער הכניסה לארץ ישראל. ככה רואים המקורות. אז כאילו בעצם מה עושים בשער הכניסה לארץ ישראל? כותבים את התורה על אבנים, כמו ששמים, מזוזה, בפתח הבית, ראית פעם מישהו שישבה את זה. בסדר. פעם שלישית הפרשה הזאת כתובה, איפה? כמובן בספר יהושע. כן, כולם מכירים אחרי שכבשנו את יריחו. ואחרי שכבשנו את העי, פתחנו פתח לכיוון ההר, ואז כתוב ביהושע פרק ח', אני מקריא לכם, כי אין לכם תנ"ך אלא חומש, אז אני מקריא לכם. יהושע פרק ח' פסוק למד, אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. כלומר, הנביא המספר את התנ"ך, מספר לנו שהאירוע הזה אכן התבצע. כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מה כתוב? מזבח אבנים שלמות אשר לא יניף עליהם ברזל, ויעלו על עבולות להשם ויזבחו שלמים. נפלא. עם ישראל קיים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. כאן יש איזשהו הגדרה מה כתבו. לכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושא ארון ברית השם. כגר כאזרח. חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר, אל מול הר עיבל. פה אנחנו רואים דבר מעניין שלא כתוב שהם עמדו על הר עיבל ועל הר גריזים. כתוב חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל. המילה מול בתנ"ך, שאלה מה היא אומרת, יש איזה מחקרים. זה לא פשוט שמול של התנ"ך זה כמו מול שלנו, למשל. נכון, בדיוק. המילה מול היא ממש לא בטוח שהיא משמעות שלנו היום. אז פה קצת משתמע מספר יהושע שהם עמדו במקום אחד. אלא שכשהם אמרו את הברכה, הם כאילו פנו, הסתובבו משהו כזה, ככה זה משתמע פה קצת, לא ברור, קשה לפענח את זה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה. כלומר, יהושע קורא את מה שנקרא השבת בבית הכנסת, הברכה והכללה, כי יכול לא כתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע, נגד כל קהל ישראל, ואנשים והטף והגר הולך בקרבה. נפלא. טריילר למצווה. מצווה שלמה. ביצוע של המצווה. ביצוע. ביצוע. ממש נחמד. טוב. עכשיו, עד כאן השיעור. עכשיו, אנקדוטות. אבל זה בשביל זה... עכשיו קראנו סתם פסוקים, עכשיו... אנקדוטות מאוד נחמדות. אני לא יודע אם אתם יודעים ובקיאים. אני יודע, אבל לא בקיא. אבל... במחקר של ה... אנשי האקדמיה, יש דיון בעשרות השנים האחרונות מתי נכתב התנ"ך. בסדר? בפשטות, אנחנו אנשי אמונה המאמינים, בגדול, המאמינים כי התנ"ך נכתב בזמנו. מה כמובן כי התנ"ך נכתב בזמנו? זאת אומרת, לפי סדר הזמנים שאנחנו רואים בתנ"ך, מתי בעצם היה הסיפור למשל של יהושע? מתי הייתה יציאת מצרים? יציאת מצרים. מי יציאת מצרים עד יהושע זה כלום, זה 40 שנה. זה לא תקופה. מתי בערך הייתה יציאת מצרים? יש לנו משהו מאוד ברור. יש לנו תאריך אחד מאוד חזק בתנ"ך, זה התאריך של בניין בית המקדש הראשון, על ידי שלמה, שהוא הרבה, כתוב בתנ"ך מפורש, ספר מלכים, כתוב שבית המקדש הראשון נבנה בשנת 480 שנה אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה פחות או 400 שנה לפני שלמה המלך. זאת אומרת שאם שלמה המלך היה בערך במאה העשירית לפני הספירה, באזור של בערך, אז אנחנו נמצאים בערך במאה ה-14, ה-13 לפני הספירה. בסדר? קצת מבלבל המושגים. זה הזמן שאמור להיות כאן הדבר הזה. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה פשוט קצת כאב לב, אבל אני אגיד לכם שהמון המון המון חוקרים מסיבות מחקריות שקשורות לארכיאולוגיה, בעיקר לארכיאולוגיה, כמעט, בעיקר לארכיאולוגיה, הם כל כך מחזיקים לארכיאולוגיה, למרות שזה מדע שכל כך, שיש בו המון המון השערתיות, אבל הם כל מחזיקים בארכיאולוגיה, והם טוענים שאין ממצאים, אין פה ואין שם, ועוד כל מיני טענות רבות. ומהטענות האלה הם טוענים שהתנ"ך נכתב הרבה יותר מאוחר. המקדימים שבהם מקדימים אותו לימי יאשיהו, בערך המאה השמינית לפני הספירה, והמאחרים, שזה אסכולות אירופאיות בעיקר, חוקרים את זה בכל העולם, זה לא ישראלים. מאחרים אותו לראשית הבית השני. אפשר להגיד שזה לא אפשר להתייחס לזה בביטול, אבל א', זה מעניין מה הטענות שלהם, בוא, מה שם. אבל מה שהכי מעניין, שלרוב זה מחובר לדעה פוליטית. מה?
התנ"ך תורגם לשפות באיזשהו שלב בחורבן הבית.
הרבה יותר מאוחר. כן, כולם מסכימים שהיה תנ"ך בימי בית שני. זה ברור. אפילו יש לנו מגילות, יש לנו תנ"ך, מי מהבית השני? מגילת קומראן. מי כתב את התנ"ך? זו שאלה שמסירה את המחקר 100 שנה. כן? אתה, יש לך מסורת, אבל... ואז עכשיו, אין ספק, אני לא רוצה להגיד, זה קשור ככה בדברים. לצערי, המחלוקת הזאת קשורה קצת להשקפת עולם, שקשורה לאנטישמיות. כלומר, ככל שאתה מאחר את התנ"ך, אתה בעצם טוען שהעם היהודי הוא לא בדיוק מה שהוא מספר על עצמו. זה נכון, זה נושא קצת, מה שנקרא, גם נוגע בהשקפת עולם, בפוליטיקה אפשר אפילו להגיד. לא ניכנס לכל זה, כי זה קצת... קוראים לזה ההשקפות המינימליסטיות והמקסימליסטיות. המינימליסטים זה עד כמה אתה רואה בתנ"ך עדות היסטורית. עכשיו, אני לא רוצה להחליש אתכם, כי התיאוריות האלה נחלשו מאוד בשנים האחרונות. למה הם נחלשו? תכף נדבר על מזבח בערבל, שזה העיקר. על אחת החוגשות שלהם, זה למשל שלפני כ-10 או 20 שנה, אני לא מספיק בקי, אז גילו בשפלת יהודה, כלומר, באזור עמק האלה, ערים שזמנם לימי דוד ושלמה, והם ערים שרואים שהם ערים של ממלכה. כלומר, הטענה שלהם הייתה שלא היה פה כלום. שעם ישראל זה היה כמה בדואים. שאחר כך הם סיפרו על עצמם סיפורים. הטענה היא כאילו שמישהו בא והמציא את הסיפורים כדי לתת לקבוצה של אנשים שרוצה לייצר היסטוריה. כאילו מישהו המציא היסטוריה כדי לתת לאנשים, זה כמו שאני אבוא לנשת נווה דקלים, ואני אתן לנשת נווה דקלים, אתם משיבה קטנה באשדוד, אבל בואו נסביר לכם זה. פעם היה שלושה אנשים ענקים, אברהם, יצחק ויעקב, ואחר כך זה, ואחר כך... ואתם הבנים שלהם. לא משנה שזה כוח הזוי שפתאום זה, אבל... לא ניכנס לכל זה, האלה שנגד זה, יש להם גם כן מיליון ראיות שזה, אני לא, מתחומים שונים, למשל מאיך שהמקרא כתוב, שזה ברור שאי אפשר להמציא את זה, באלף סיבות, אני לא רוצה להעלות אתכם בכל כך הרבה, בנושא הזה שהוא נושא מרתק, אבל הם כאילו אומרים שזה סופרים, זה כמעט אפשר להגיד, לפעמים על זה שזה קונספירציה, קונספירציה פירושו, שבעצם מישהו חיבר את התנ"ך כדי להצדיק קיומה של ממלכה בתקופה. בעיניי זה לא מחזיק מים, אבל זה מעניין. הדיון הזה מעניין כי יש כל מיני דברים מעניינים.
אני לא חושב שיש מישהו שמכחיש את מלכות דוד.
כן, בוודאי שכן. אני יכול לתת לך ספר.
יש אבל הוכחות לזה, יש אפילו עדויות ממדינות אחרות שכתבו על... כאילו מואב שכתבה שהיא נלחמה נגד ישראל.
ישראל. מואב שנלחמה נגד ישראל, כתובות מאישה, זה יותר מאוחר, שכולם מסכימים שהיה מלכות גדולה של אחאב, זה כולם מסכימים. ילדה הייתה מלכות קטנה של יהודה, אבל הסיפורים על דוד ושלמה כבעלי אימפריה לא היה, ובטח לא הסיפור, העיקר זה לפני דוד ושלמה. כי ממלכים אתה רואה גם תיאור היסטורי מאוד, וגם יש לו הרבה עדויות ככל שאתה מתקדם, כן? זה מאוד מוזר, אני לא רוצה להיכנס לך, אבל כשאני מדבר על שמואל ושאול והשופטים וכל זה, זה כתיבה רומנטית, היסטורית, שאין לה קשר למציאות, והיא לא זה, פה ושם. עכשיו, באמת זה כתוב בצורה פחות היסטורית. סיפורים של שופטים, זה לא כתוב כמו מלכים, שנים של מלכות, זה כתוב בצורה יותר סיפורית. עכשיו, בואו לא ניכנס לזה, כי זה באמת... זה לא מחזיק מים בעיניי, וזה מאוד מאוד... אחת הסתירות, גם סתירה וגם סותר, אחת הסתירות לכל התיאוריה הזאת, זה היה גילוי של ארכיאולוג חביב למדי, עם שם מעניין, קיבוצניק מקיבוץ עין שמר, נפטר לפני שנתיים, נפטר בגיל מבוגר צעיר בגיל בערך 70, היה נכה צה"ל מלחמת יום כיפור, שהיה ארכיאולוג ושמו אדם זרטל. זה השם שלו. שם של ארכיאולוג, לא? אדם זרטל. והוא חפר בשומרון. סקר ערי מנשה הוא עשה. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. בארץ יש המון אזורים שחפרו אותם. אבל בגלל בעיות ביטחוניות, פוליטיות, איפה כל החפירות הארכיאולוגיות מתנהלות? באתרים קטנים בשפלה, חלקם כבר חפרו אותם מיליון פעמים, כמו תל מגידו ותל חצור וכל מיני כאלה מקומות מפורסמים. וחלקם זה כל מיני תלים קטנים, כי זה קל לחפור פה באשדוד ולחשוף את העיר הלא עתיקה שנקראת אשדוד ים. אבל איפה צריך לחפור באמת? איפה צריך לחפור באמת? ביהודה ושומרון. כי 80% מהתנ"ך איפה הוא התנהל? ביהודה ושומרון, מה אתה חופר לי כאילו בצד של ההיסטוריה? תחפור בלב ההיסטוריה. ושם לא חופרים, ולא חופרים, ולא חופרים. אז קודם כל, רק שלא נחפור שם, אל תמציאו לי תיאוריות לפני שנחפור שם, זה בלי קשר. אבל אדם זאת, כן הלך לעשות חפירה. עכשיו יש כל מיני סוגי חפירות, הוא הלך לעשות חפירת סקר, שזה חפירה שטחית. והוא הגיע לאזור הר עיבל. עכשיו, בהר עיבל לא מצאו אף פעם את המזבח. ולמה לא מצאו את המזבח? כי כשחיפשו אותו, אמרתי לך על חופרים בריטים מהמאה ה-19 וכל מיני כאלה, כשחפרו אותו, חפרו בשיפוליו הצפוניים, הדרומיים, שבהם הוא פונה לעיר שכם. השכם נמצאת בין הר גריזים והר עיבל. אז שכם של היום, שכם של פעם, שכם של היום. אז הוא חפר, אז תמיד אמרו שזה צריך להיות הר עיבל, הר גריזים, צריך להיות אחד מול השני, צריך כאילו לראות אחד את השני. היה כאילו מקובל ששכם באמצע. ואז אף פעם, תמיד חפרו, כן? עם... זה הירדן, זה נחל תרצה, וזה הר כביר, הר עיבל, רכס הר כביר, הר עיבל, שכם וגריזים. כן, הבנתם? ברור, הר כביר. כאן נמצא היישוב אלון מורה היום. אלון מורה, פה נמצא איתמר, יישוב איתמר היום, פה נמצא יישוב הר ברכה, פה מייצרים טחינה הכי טובה בעולם, השומרונים שקידשו את הר גריזים, ויצהר נמצא, אני חושב פה, נדמה לי, אני בטוח, נמצא נכון, בצד השני נמצא יישוב שווה שומרון, מקדומים שמקיפים את זה. זה היישובים היחידים, ארבע היישובים האלה שנמצאים בצד המזרחי. אז פה שכם, תמיד חיפשו, זה הר עיבל, תמיד חיפשו בשיפולים שלו לכיוון כאן. אדם זרטל, במקרה שלו מקרה הזה, הוא כתב ספר על זה, ספר שלם, עם נולד. הוא גילה שעם ישראל נולד, הוא היה קיבוץ השומר הצעיר, הוא לא היה עכשיו היה איזשהו מחפש את בכוח את הזה. והוא חפר בצד השני של הר עיבל. ואז הוא גילה משהו מדהים, פשוט לא יאומן כי יסופר. אם היה פה מחשב, הייתי מראה עם תמונה. הוא גילה בצורה בלתי משתמעת, לשתי פנים. מזבח שבנוי בדיוק כמו שההלכה אומרת לבנות מזבחות. אנחנו מסתכלים, אנחנו יודעים איך היה מזבח בבית שני. כי יש לנו משנה מסכת מידות. ואי אפשר לאכול, רק אפשר להגיד לאב לא נברא. יש תיאורים של יוסף בן מתתיהו, יש תיאורים של מסכת מידות. הכל, זה, מה זה, מה זה בית שני? זה לפני דקה. יש לנו מזבח. זאת אומרת, אתה רואה מזבח? שמה. עכשיו, אנחנו, המדע הארכיאולוגיה יודע לתאריך. יש בדיקה שנקראת פחמן 14, שבודקים מבחינה כימית ממתי התקופות, וזה בול נופל על תקופה של יהושע. סתם ככה, מה החולקים אומרים? זה מגדל שמירה. כי על מה הוא שומר? אין שם שום יישוב מסביב. עכשיו, כל הזמן מגלים שם דברים שעוד ועוד ועוד מוכיחים. והוא בא ואמר, אני מבין עכשיו שהסיפור של התנ"ך, נכון, היה שם מעמד. הרי לפי דעתם, ו... 300 שנה אחרי שכאילו התאריך הזה היה, אז בא מישהו וסיפר את ראשית עם ישראל כהמצאה. וסיפר סיפורים, וסיפר סיפורים, וסיפר סיפורים, וסיפר על עם ישראל שמגיע להר עיבל וזה. האגדה קמה לתחייה, ויש מזבח בהר עיבל. בדיוק. גילית את הסוף. גיליתם את הסוף, רק רגע. לא הגענו לקמיה, רק שנייה, לפני הקמיה. יש שם עוד דברים לפני כן. קודם כל אני מדבר כשהוא חי. עכשיו, יש כמה בעיות. אם המזבח פה, אבל זה לא אמור להיות מול הר מול, 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 מול הר גריזים, אז הוא אמר, החוקר הזה אמר, מי אמר שהר גריזים זה בכלל פה? אולי הר כביר זה הר גריזים? זה שהשומרונים קוראים לזה הר גריזים. עכשיו, בדרך כלל אנחנו לא נותנים לזלזל בשומרונים, כי נראה שהם אומרים את זה כי זה מסורת עתיקה מאוד, אבל לא בטוח. אבל גם היו שאמרו, בסדר, אומר הרב יואל בן נון, הרב, הוא היה בקשר עם הרב יואל בן נון, הרב יואל בן נון הוא חוקר, נקרא, שגם ידיו רב לו בארכיאולוגיה, בהיסטוריה, וגם ידיו רב לו באמונה ובתורה ובפרשנות. והוא ישב קיץ שלם לחקור את המזבח הזה, ואיך הוא מסדר עם ההלכה. עכשיו, הלכו וגילו שם עוד ועוד דברים. לדוגמה, גילו שם מלא טיח. מה זה טיח? סדתה את האבנים על סיד. אחר כך, מה שהוא עשה אדם זר, הוא פתח את האבנים שמעל המזבח. הוא לא ידע עדיין אם זה מזבח, הוא גילה מבנה. וגם המבנה הזה בנוי בדיוק כמו אבנים שלמות, כלומר לא מסוטטות. הוא חשף את שכבת האבנים הראשונה, מה הוא מגלה בפנים? אדמה, מה זה אדמה? אפר. שולחים לבדיקה שאפר של איזה חיות זה. כל החיות שם, כל החיות לא יוצאים לכלל, חיות טהורות. ולא רק חיות טהורות, אלא של חיות קטנות, בני שנה, כמו שבתורה. מה? זה לא מפריע להם. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שגילו שם עצמות של יחמור, ואז הרב זלמן קורן, שהוא גם חקר את זה, אתה אמר למה זה לא בטוח שהיה אסור להקריב יחמור, כי לפי התורה אין כזה קורבן. בסדר, אז היה שם כמה יחמורים, זה לא מבטא על זה. ומה שגילו שהמזבח בנוי עם כבש שעולה עד למעלה, מה? יחמור זה סוג של אייל, שהוא טהור לאכילה, אבל הוא לא משמש כקורבן, לפי הקורבנות של התורה. בסדר, זה לא. מה? זה שהוא מעלים כל מיני אפשרויות, אבל זה לא כזה, זה חיה כשרה בסופו של דבר, זה לא... מה שמעניין שמצאו שם, זה פחות מעניין, אבל זה גם נחמד, מצאו שם חרפושיות. חרפושיות זה חותמות מצריות. זה אומר שמי שהיה שם, הוא בא ממצרים. זה עוד איזשהו... זה. אדם זרטל כתב ספר, כמו שאמרתי לכם, עם נולד. אני הייתי רוצה... אני בטוח שאת... אני אראה לכם תמונה של המזבח. אני נמצאת בטוח בספרי... רק רגע. אני משער שזה יהיה פה. אני פותח לכם את הספר של הרב יגאל אריאל, שיש בו הרבה תמונות ובטוח יהיה בו. אוקיי, הנה יש פה. פה יש... תמונה ממבט של מסוק. אז אם תראו את היסים, תראו את זה ככה. זה לא כל כך מועיל לנו. כן, אם מישהו רוצה להיות היס? מסוק. זה תרשים, וזה המזבח עצמו. כלומר, קשה לראות זה מזה. רואים?
והנה...
בבקשה. יש פה משהו. זהו, זה המזבח. אז כמו ש... איך קוראים לך?
דוד.
דוד מה?
אדרי.
אדרי. יש שני דוד אדרי בישיבה. אתה נקרא דוד משה, על שם רבי דוד משה. אז באמת לפני כחצי שנה לקחו אפר מהאתר וסיננו אותו. זה מה שעושים. ובסינון מצאו לוחית, 2 סנטימטר על 2 סנטימטר. מה הלוחית עשויה? מאיזשהו מתכת, לא זוכר את ה... מתכת? שלחו אותה לפראג, שם יש מעבדות מיוחדות, וגילו שמה שכתוב עליה זה... הנה יש לי... אה, הנה, כן. ארור, אתה, ככה כתוב, אתה ארור לאל יוד קי וו, ארור מות תמות, ארור ליוד קי וו, ארור, משהו כזה. שזה פשוט מדהים, כי מה התפקיד הלוחית הזאת, שמעתי איזשהו, כי זה לא... אבל מעניין שדווקא במקום הזה נמצא הלוחית, במקום הזה שלכאורה אמרו שם, ארור אשר זה, שם נמצא הכתובת העברית הכי קדומה שיש לנו בעולם היהודי, הכי קדומה, שהזמן שלה הוא 113 לפני הספירה, יש שם את שם השם יוד קי וו, בלי היה האחרונה, אבל יוד קי וו, שזה מעיד על תרבות, על אנשים שהיה להם מודעות רוחנית, דתית, אמונית, שונה מאוד מההחלטה שאפשר אפילו להגיד אליה שהיא כבר שרירותית של החוקרים שמנמלים, יש לנו מינימליות את התנ"ך, וכך כותב, אני אסיים, מדברים שכותב הרב יואל בן נון, אחרי שהוא, אחרי שאדם זרטל לא זכה להתוודע אל הגילוי של ה... הדבר הזה. אז ככה כתוב. כתוב ככה. בזה נסיים. הרב יואל בן נון. סדרת ההפתעות בהר עיבל כבר מתנהלת, זה מתוך האתר שלו, כבר מתנהלת עשרות שנים. מאז הגילוי הבלתי צפוי של האתר על ידי אדם זרטל זכרונו לברכה. מה היה כל כך לא צפוי? מתאר את ההפתעות שהר עיבל סיפק לנו. כל מי שעסק בעבר בהר עיבל ובהר גריזים, זיהה אותה מצפון ומדרום לעיר שכם וכולי. שום אדם לא העלה על דעתו, אתר מראשית תקופת הברזל, סוף המאה ה-13, במורד הצפון-מזרחי, הצד השני של הר עיבל, במקום שלא רואים ממנו כלל את העיר שכם. גם אדם זרטל לא חיפש שם במיוחד, אבל לא היה החוקר היחיד שהחליט להוביל סקר שסוקר את כל המרחב. הרים וגבעות וערוצים ואפיקים. והוא גילה אלפי אתרים שלא היו ידועים כלל עד אז. הוא נדרג על כל מיני דברים. באתר הזה אין זכר לא למשהו שהיה לפני המזבח, ולא לשום דבר מימי שילה, שזה במאה ה-11 לפני הספירה. זאת אומרת, מה זה אומר? שאם סופר כתב המצאה, כתב את זה, סיפר סיפורי מעשיות, הוא היה, הוא לא היה יכול להכיר את זה, כי אין שם שום יישוב. זה לא בצד של שכם, בצד השני. ומה שמעניין, שהאתר לא נהרס. הוא היה מכוסה באבנים. איך קוראים לדבר כזה שמכסים אותו באבנים? גניזה. גנזו אותו. לא שרפו אותו, לא הרסו אותו. אין לנו שילה. משכן שילה לא מצאו אותו. לא מצאו את המשכן עצמו. מצאו את המקום וזה, סבבה. למה? כי יש שם שכבת שריפה. כי שילה נחרבה על ידי הפלישתים. ירושלים נחרבה. אבל המקום הזה היה יום אחד שבאו לשם, בנו והלכו. מה עשו כשהלכו? כיסו באבנים, גנזו. זה מה שמצאו, מצאו גנוז באבנים. הכיסו היה מסודר, האתר לא ננטש, הוא לא חרב, נגנז. ולכן קשה להניח שמישהו יכול להמציא סיפור מאות שנים אחרי שזה קרה. ואז הוא מסביר שעם כל הכבוד, זה שתמיד חשבנו שהר עיבל קרוב לשכם, אומר הרב יואל בן נון, ואז שאדם זרטל סיפר לי את זה, אז הסתכלתי ושמתי לי דבר מדהים. אין שום מקום בתנ"ך שהר עיבל נזכר כקרוב לשכם, כקרוב אולי כן. לא, אין שום מקום שכתוב הר עיבל ולידו שכם. אין שום פסוק שמחבר את שכם להר עיבל. גם הר גריזים, רק פסוק אחד, במשל יותם. אבל הר עיבל לא מוזכר בכלל הקשר שלו לשכם. יותר מזה, אם הר עיבל נמצא ממש ליד שכם, למה התורה כותבת נון צדיק כזה מדויק? אבל אם הר עיבל נמצא באיזושהי נקודה בשטח חסרת כל עיר, אז מובן למה התורה כותבת אלוהים בעבר הירדן, אחרי דרך רבוע השמש, התורה מתארת תיאור מאוד מדויק. והדבר הכי מעניין, שאם אתה הולך, כמו שאברהם ויעקב הלכו, באים מעבר הירדן המזרחי, באים ועולים לאלון מורה של ימינו, בנחל תרצה, המקום הראשון שמגיעים, הר הגבוה הראשון שמגיעים, זה הר עיבל. זה בעצם מה שנקרא הכניסה לארץ. ממש, כמו שאמרנו. אחר כך המציאה של הכבשים, שני הכבשים שעולים אל המזבח, שממש כבש אחד שעולה לחצי המזבח, חוט הסיכרה, תמיד בכל המזבחות היהודיים, יש לנו הדרכה שיש דמים עליונים, דמים תחתונים, ויש באמצע קו מבדיל, ויש, בצור, זה נמצא שם. ההפתעה הבאה הייתה המילוי של אפר ושירת קורבנות, שכולם היו תיאורים, וכו' וכו' וכו'. אחר כך ההפתעה הייתה קופסאות שבתוכם שברי טיח מהר עיבל. ואז מספר הרב, הוא קיבוצניק, הוא נפטר. הוא אומר הרב יואל בן נון, שהם התחברו וזה, שנה שלמה אמרתי קדיש לזכרו. והנה, עכשיו לפני חצי שנה, שנה וחצי אחרי שהוא נפטר, נמצא בתוך השפחים שהוצאו מהמזבח ומהמתקנים שסביבו, לוח עופרת קטן. ואז סיפר לי דוקטור צבי קניגסברג, שחפר עם אדם זרטל, שיש עליו שרידי כתב, הוא נשלח לפענוח מקצועי במעבדה בפראג. כאשר חזר והתקשר אליי, סיפר לי שנמצאו אותיות בכתב העברי היותר קדום, וביניהם כמה פעמים המילה ערר. שאגתי, אומר הרב יואל בן נון, שאגת צי, וברכתי בקול רם, בשם ובמלכות. מה שמברכים על בשורות טובות. ברוך אתה השם, הטוב והאמיתי. כמה טוב וברכה יצמחו לעם ישראל ולחקר המקרא בכל העולם מהמילה ארור שנמצאה בהר עיבל. בעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. עכשיו, כשאני מסתכל על זה, אני אומר לעצמי, וואו, תראו איך התורה העריכה שלוש פעמים לתאר דבר שאין לו המשכיות. דרך אגב, גם המשנה מסכת סוטה, מעריכה, הגמרא, מעריכים לדבר על האירוע הזה, אבל אתה חושב, האירוע הזה היה. זה לא מצווה שהייתה יום אחד, יום אחד בחיי עם ישראל. ותראו איך היום הזה מתגלגל, הופך להיות כל כך אקטואלי. כי הוויכוח הזה בין המינימליסטים אל המקסימליסטים, הוא לא ויכוח סתמי. הוא ויכוח מה הזכות עכשיו נגיד. מה התפקיד שלנו? האם אנחנו באמת עם עתיק, האם זה תפקיד בארץ ישראל, יש לנו ייעוד. וזה... קיצור, תוכלו למצוא על זה, מי שככה מתעניין, יוכל למצוא שזה נושא גואש ורועש. אבל לשכנע את המומחים בכל מיני דברים זה מאוד קשה. צריך עוד כמה גילויים כאלה. בעזרת השם, גם הם יתגלו, אם יותן לנו לחפור. כאן, צילמתי עוד כתבה שבה מתלונן יהודי בשם תנן אלינסון על כך שלא חופרים יהודה ושומרון ובצורה מסתורית עוצרים חפירות שם. אז אולי זה קצת מסובך ביטחונית, אבל כותב נראה לי שצורה מסתורית נעלם לי הדף הזה, הנה כותב ש... קיצור, למזלכם נחתך לדף הראשון, אז אני אקריא את זה. אבל אני מספר על דביר אביב, ארכיאולוג, שניסה לחפור את תמנת חרס, כמו שיהושע בן נון, מקום ש... והוא כבר ארגן את כל החפירה, את כל התקציב, כל זה. יום לפני שהתחילה החפירה, עצרו אותו. בעיות, משפטיות, קרקעות, וזה, פה, שם, שם, פה. יהיה רצון שנזכה לגלות את שורשי קיומנו בארץ ישראל. להתראות.